طيب وعن تشكيل كتب ويرؤوها عامة الشام ويعمينوا بالشام ومشاهد جاء كتبوا في الخزال شنور أبو تامي הקורא את שמע צריך להזכיר קריאת ים סוף ומכת בכורות באמת ויציב. תוספת על יציאת מצרים עצמה צריכים גם להזכיר קריאת ים סוף ומכת בכורות. ואם לא יזכיר, אין מחזירים אותו. אבל אם לא יזכיר יציאת מצרים, מחזירים אותו. שנאמר, למען תזכור את יום צאתך מארץ מצרים, כתוב כל ימי חייך, ואת זה חייבים להזכיר. זאת אומרת, כאן אין אלצה, את זה חייבים להזכיר. את יום צאתך מארץ מצרים חובה להזכיר, ואם לא יזכיר, מחזירים אותו. לא יצא ידי חובתו. לא כן, קריאת ים סוף, מכת בכורות, גם כתוב כאן. בכל אופן, אלה צריכים להזכיר אותם, ואם לא מזכירים אותם, אז אין מחזירים אותו. לכתחילה צריכים להזכיר. ומה בין יציאת מצרים וקריאת ים סוף? אלא שיציאת מצרים קשה, שנאמר, או הניסה אלוקים לבוא לקחת לו גוי מקרב גוי, ואתכם לקח השם. ואילו קריאת ים סוף, כנראה, כמו שכתוב כאן, היא קלה יותר. יציאת מצרים קשה, וקריאת ים סוף קלה יותר. בכל מקום שרוצים לציין קושי בחזר, מציינים את זה כקושי כי קריאת ים סוף. אם דבר מסוים רוצים לומר עליו שהוא קשה, אומרים עליו שהוא קשה כי קריאת ים סוף. כאן כתוב שיציאת מצרים קשה באופן, יש איזה קושי מיוחד ביציאת מצרים, יציאת מצרים קשה. וכפי שמשמע, אז קריאת ים סוף אין בה את אותו קושי. הדבר הזה הוא לא כל כך קשה, הוא לא באותה דרגת קושי כמו יציאת מצרים. הניסה אלוקים לבוא לקחת לו גוי מקרב גוי באותות ומתות באותות ובמופתים ובמלחמה וביד חזקה, כמו שכתוב, ככל אשר עשה לכם השם אלוקיכם במצרים לעיניך. תדע לך שזו קשה מזו. ראיה, שביציאת מצרים כתיב אנוכי השם אלוקיך, אבל בקריאת ים סוף אינו מזכיר את השם. אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים, יש כאן גילוי מיוחד של שם שהוא מיוחד ליציאת מצרים, אשר הוצאתיך מארץ מצרים. אבל בקריאת ים סוף כתוב כאן אינו מזכיר את השם. אין הזכרה מיוחדת שנקראת אנוכי השם אלוקיך אשר קראתי לך ים סוף. אבל אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים כן כתוב. למה צריך להזכיר קריאת ים סוף באמת ויציב? לפי שכיוון שקרא להם את הים האמינו בו, שנאמר ויאמינו בהשם ובמשה עבדו. ובזכות האמנה שהאמינו בו זכו לומר שירה ושרתה עליהם שכינה. שכן כתיב אחריו אז ישיר משה. לכך צריך אדם לסמוך גאולה לתפילה, כשם שהם הסמיכו שירה אחר האמנה והקריאה. אלו דברי חז"ל. מה שכתוב כאן, מה שנראה לנו, מה שכתוב כאן, מה שמתכוונים לבאר לנו. רק ים סוף כתוב כאן, היא נעשתה באופן, כאילו במצב כזה, שחייב, הביא לשירה. השירה הזאת הגיעה, הדברים לא מפורשים כל כך בדברי חז"ל, והדברים צריכים באור רב. ננסה קצת לבאר לפי ערכי ממה שאפשר. כיוון שקרא, נראה מהסוף, כיוון שקרא להם את הים, האמינו בו, שנאמר ויאמינו בהשם ובמשה עבדו. ובזכות האמנה שהאמינו, זכו לומר שירה ושרתה עליהם שכינה. כך כתוב. ומכאן אנחנו מוציאים דין של סמיכת גאולה לתפילה. כבר במצרים כתוב ויאמן העם וישמעו כי פקד השם, וצריך דאור, צריך להבין מה בין אותה אמונה שהייתה במצרים, כתוב בפירוש ויאמן העם וישמעו כי פקד השם, וגם ויתגו וישתחרו, הודו, האמינו, הודו, קדו, השתחרו. בכל אופן התורה מעידה שהם האמינו. אותה אמונה לא הייתה מספיקה, האמונה היא הייתה אמונה אחת והיא לא הספיקה, לא היה בדי, ואותה אמונה לא היה די בשביל מה שקרה כאן בקריאת ים סוף. כאן כתוב שבזכות אותה אמונה שביראו העם את השם ויאמינו בהשם ובמשה עבדו, אז כתוב ששרתה עליהם רוח הקודש והם אמרו שירה בזכות אותה אמונה. זאת אמונה מיוחדת, אמונה שהיא נתחדשה כאן בקריאת ים סוף, ויראו העם את השם ויאמינו. ואילו במצרים אז האמונה הזאת לא הייתה, האמונה הזאת לא הייתה, זאת אמונה מסוג אחר. וכפי שמשמע מדברי חז"ל, הרי זהו ההמשך, אז כמו שמשתמע פה, אז כאן מונח הקושי, כאן תמון הקושי שביציאת מצרים, והקלות, יתר הקלות שהייתה בקריאת ים סוף. הקושי שביציאת מצרים, פה הוא נמצא. זאת אומרת, אותה אמונה שהייתה ביציאת מצרים, הייתה אמונה שהיא לא הספיקה למה שקרה פה. אותה אמונה לא הספיקה לחלות רוח הקודש, לחלות השראת שכינה ולאמירת שירה. זאת הייתה אמונה שהיא הייתה, היה בדי ליציאת מצרים. ואילו האמונה הזאת כאן הייתה אמונה שהיא הספיקה, בזכות האמונה זכו, שרתה עליהם, אמרו שירה ושרתה עליהם שכינה. אנחנו צריכים לנסות להבין, אולי בכמה מילים להקדמה, בגמרא המפורסמת במסכת מכות, תרי"ג מצוות נאמרו למשה בסיני. ומאז, מאז מעמד הר סיני, שאז הצלחנו, יכולים היינו לקבל את כל התרי"ג מצוות בשלמות, זאת אומרת היינו יכולים לאחוז בכולם, לא היינו צריכים איזה בית יד לאחוז בכולם, יכולנו לאחוז בכל התרי"ג מצוות כולם, לאחוז בכולם, לקבל את כולם. זה היה אז. אחר כך מיד זה ירד עד לבד דוד ועמידם על 11, ואחר כך ישעיהו על 6, ואחר כך על 3, ואחר כך על 2, ואחר כך בא חבקוק ועמידם על 1, כמו שכתוב, וצדיק באמונתו יחיה. בא חבקוק ועמידם על 1, וצדיק באמונתו יחיה. ביאור, כמו שכתוב, כמו שביארו לנו רבותינו הראשונים, גם במערב ודער חבר, אותה העמדה שהעמידו אותנו על פחות מתרי"ג מצוות, אז זה לא חלילה מיעוט בתרי"ג מצוות, לא חלילה למעט בחובתנו בכל התרי"ג מצוות, אלא של מדובר פה על לתת לנו תפיסה. אנחנו לא בני הכי תפיסה בכל התרי"ג כולם, כל תרי"ג המצוות כולם הם מעבר ל... זה עבורנו תפסת מרובה, תפסת מרובה, אי אפשר תרי"ג מצוות, אין לנו בהם תפיסה. אנחנו רוצים לתפוס תרי"ג מצוות, זה בשבילנו, עבור אנשים כערכנו, זה תפסת מרובה, לא תפסת כלום. אפשר לקיים, אבל אנחנו לא מוחזקים בהם. להיות מוחזק בכל התרי"ג מצוות, אז והעמידן על כך וכך, העמידן על 11, העמידן על 6, העמידן עד העמידן על 1, העמידן על 1 זה בא חבקוק, והעמידן על 1 פירושו שאותה אחת זה העמידן את כולם על מצווה אחת. וכשאנחנו, פירוש הפשוט של המילה העמידן זה כשאנחנו מוחזקים במצווה הזאת שעליה עומדות כולם, אז אנחנו ממילא מוחזקים בכולם. זה במילא כך, זה הרי כך הדין. הדין הוא כשמחזיקים בכלי שעליו מונחים כל הדברים כולם, אז מצטרפים כאן גם אגד יד ואגד כלי, שאנחנו מוחזקים בכל הדבר כולו. הדבר כולו אחוז בידינו, הוא נמצא בידינו ואחוז בידינו כולו. העמידן על אחת, פירושו שעל האחת הזה עומדים כל התרי"ג. אם אנחנו מוחזקים בדבר הזה שעליו עומדים כל התרי"ג מצוות, אז אנחנו החזקנו בכולם, החזקנו בכולם, זאת מוחזקות בכולם. הדבר פשוט, זה צריך להיות מובן מאליו שהדרגה האחרונה היא, אף פי שחבקוק לפי סדר השנים, היה קודם בהרבה לישעיהו שהעמידה מר שש, אבל לפי סדר ההעמדה בא חבקוק והעמידן על אחת. אז העמדת הדברים היא, ההעמידן על אחת זה סוף, זהו הסוף, זה סוף ההעמדה. כאן זה סוף דבר, ופחות מזה אי אפשר הרי, ופחות מזה לא ייתכן. וכדי להיות מקבל תורה, כדי להיות מצטרף לאותם תרי"ג מצוות שניתנו בסיני בשלמות, כל התרי"ג כולם ניתנו בסיני, אז אנחנו צריכים לאחוז בהם, כי הם ניתנו מיד ליד. אנחנו צריכים לאחוז בכל המצוות כולה, ואין לנו בהם אחיזה, אין לנו אחיזה בכל המצוות כולה. היום כהיום הזה נאמר, כהיום הזה, אז אנחנו לא יכולים לעבור מעבר לה. הלוואי ונוכל להחזיק בהן עידן הלכה. אז כמובן שאותה העמדה שהעמידו אותנו על פחות ופחות, זה כדי לתת לדורות שפלים יותר, יותר נמוכים, לתת להם אפשרות אחיזה בכל התרי"ג מצוות כולה, כדי שגם אנחנו נוכל לאחוז בכל התרי"ג מצוות כולה. אז האפשרות האחת והיחידה היא לאחוז באמונה, לאחוז באמונה. לשון הגמרא, יחזיק באמונה יתרה. אנחנו חייבים לאחוז בזה, משום שזאת העבודה שלנו, זאת העבודה שלנו. התורה ניתנה לנו והמצוות ניתנו לנו. אולי כמה מילים כדי לבאר שהדברים האלה הם חובה גמורה. בפסוק כתוב כמה משפטים. בפסוק כתוב, עלה אליי ההר והיה שם, ואתנה לך את לוחות האבן והתורה והמצווה אשר כתבתי לאור אותה. התורה זה כל התורה. התורה זה התורה כולה. והמצווה, אז כתוב ברש"י, המצווה, אומר רש"י, זה מניין המצוות כולם, מניין המצוות כולה, שניתנו כמניין מצוות, כתרי"ג. הייתה נתינה של תרי"ג מצוות כנתינה בפני עצמה. ואתנה לך את לוחות האבן, שזאת הייתה נתינה לחוד, והתורה, שזאת נתינה בפני עצמה, והמצווה. אומר רש"י, כמו רב סעדיה גאון, שעשה אזהרות על סדר תרי"ג מצוות, ניתנו בסיני תרי"ג מצוות. בהיגלותך מלכנו, כמו שאנחנו אומרים בתפילת שופרות, בהיגלותך מלכנו על הר סיני, ללמד לעמך תורה ומצוות. אנחנו אומרים את זה גם בתפילת כל יום, אהבת עולם בית ישראל עמך אהבת, תורה ומצוות, חוקים ומשפטים אותנו לימדת. לימדו אותנו תורה ולימדו אותנו מצוות, לימדו אותנו ונתנו לנו תורה ונתנו לנו מצוות, ובנתינת מצוות קיבלנו תרי"ג מצוות. אנחנו מצווים בתרי"ג מצוות. זה חוץ מהעובדה שאנחנו מקבלי תורה וניתנה לנו תורה והתורה מחייב. ניתנו לנו מצוות תרי"ג, במניין תרי"ג, ואנחנו חייבים לקבל תרי"ג מצוות. מה שכתוב בגמרא, מה שכתוב בחז"ל, בכל מיני מדרשים, בגמרא כתוב שהתרי"ג מצוות מתחלקים לרמ"ח ושס"ה, והרמ"ח הם כנגד איבריו של אדם, והשס"ה זה כנגד ימות החמה. במדרשים אחרים, כמו שידוע, מה שאנחנו שגור מאוד בפי הבריות, שס"ה גידים, זה כתוב בכמה וכמה מדרשים, מדרשי חז"ל. זה לא כתוב בגמרא, זה כתוב בכמה וכמה מדרשי חז"ל. רמח איברים משסע גידים. מהם, מזה יחד מצטרף תרי"ג. כך, אז זה הצירוף של תרי"ג. אותו צירוף של תרי"ג מחייב אותנו, ואנחנו חייבים, כמו שאנחנו חייבים להיות מקבלי תורה, אנחנו חייבים להיות מקבלי תרי"ג מצוות. זאת אומרת, תרי"ג מצוות פירושו לקבל מצוות באופן שהוא יהיה מקביל לצורת אדם. גם בזה התחייבנו בסיני, לקבל מצוות במקביל לצורת אדם. צורת אדם היא רמח ושסע, ואנחנו קיבלנו מצוות בצורת אדם. התורה כתורה זאת פרשה בפני עצמה, ודאי אנחנו חייבים בתורה, את התורה קיבלנו, והתורה היא הסתכל באורייתא וברא עלמא, התורה היא כל הבריאה כולה. בנוסף, במיוחד, במסוים, אנחנו מצווים, אבל אנחנו לא מצווים רק במה שנצטווינו בלבד. מצווים לקיים משום שנצטווינו. אנחנו מצווים לקיים את הדבר, לקיים את מה שנתחייבנו, במקביל לצורת אדם. אנחנו מצווים בתרי"ג. אנחנו מצווים בתרי"ג מצוות. דהיינו, זה דין מיוחד שאנחנו חייבים לקבל את המצוות, לא לקבל את ציוויו יתברך שהוא ציווה ואנחנו חייבים לעשות. זה דבר שהוא ודאי שגם זה ברור, כן? ודאי שזה נכון, ודאי שאין בזה שום ספק, ודאי שאנחנו חייבים בזה. אבל אנחנו חייבים במסוים, עלה אליי ההרה והיה שם ואתנה לך את לוחות האבן והתורה והמצווה. זאת אומרת, ניתנו לנו מניין המצוות כולם, כגון, כן, אותם אזהרות של רב סעדיה גאון, כמו שרש"י אומר. זאת אומרת, מניין המצוות כולם מחייב אותנו כמניין כזה. מה המחייב המיוחד במניין הזה? אז ברור, המחייב המיוחד הוא שהמצוות תהיינה מקבילות לצורת אדם. זאת אומרת, אותה לקבל את המצוות כולם לא כציווי בלבד אלא כדבר שהוא מקביל לגמרי לצורת אדם, דבר שהוא משלים לצורת אדם, כדרך שצורת אדם היא רמח ושסע, כך המצוות. אז אנחנו מחויבים לקבל את המצוות בתור שכאלו, בתור תרי"ג. זאת חובה מיוחדת. הדין הזה לקבל את המצוות כתרי"ג, אנחנו מחויבים בכל המצוות, וכל מצווה שאנחנו יודעים עליה היא כתובה בתורה וניתנה לנו, אנחנו מקיימים אותה, מסתדלים לקיים אותה, ודאי אנחנו מחויבים. אבל אין בזה די, אנחנו מחויבים לקיים את כל המצוות כולם כתרי"ג. אנחנו חייבים לקיים אותם באופן של והתורה והמצווה אשר כתבתי לאור אותם כתרי"ג. זאת אומרת, כמצוות שבהם, על ידם, כן, משתקפת בהם צורת אדם. כל מצווה מקבילה לעבר מסוים, לעבר מסוים בקומת אדם, וכל לא תעשה מקביל לאיזשהו גיד מסוים בצורת אדם. טוב שכאלה את המצוות, אז אנחנו לא יכולים לקיים אותם אלא עם אותה המעטה שהיא עם איתו. דוד, ישעיהו, מיכה, עד לבא חבקוק ועמידן על אחת. בא חבקוק ועמידן על אחת פירוש, כשחבקוק העמיד את כל המצוות כולם על וצדיק באמונתו יחיה, פירוש הדבר שכך, באופן כזה, מתקיימים, כך אנחנו יכולים לקיים את צורת קבלת המצוות באופן של תרי"ג. כך המצוות מתקבלות אצלנו כתרי"ג, זאת אומרת כמקביל לצורת אדם. באופן כזה, באמונתו יחיה. וצדיק באמונתו יחיה פירוש, אחרי שהוא, כשהוא מאמין שהוא באמונה, באמת, אמונת אומן. מדובר פה על אמונה שחיים בה. באמונתו יחיה. אז אדם יכול להיות מצווה בכל המצוות, לקיים את כל המצוות כולן, אבל הוא לא מקיים אותם באותו אופן כמו שהוא מחויב. החיוב הוא לקיים אותם כתרייג. צריך לאחוז בהם כמקביל לצורת אדם. זאת אומרת, כך בצורה כזאת, זה דבר שהוא מתחייב מצורת אדם. המצוות כולם הם מקביל במקביל לצורת אדם. משקפות צורת אדם, נראות כדרך, כמו שאדם נראה, כך נראות המצוות. אותה התאמה, אותו לבוש, שהאדם מתלבש בכל המצוות כולם, כדרך שגופו מתלבש בכל התרייג, בכל העברים והגידים, כך הוא מתלבש במצוות האלה. אלו המצוות האלו הם הדבר המשלים את צורת אדם בעצמה. כאן צריך חייבת, מה שאנחנו חייבים לקבל פה, אנחנו חייבים לקבל פה מצווה שחיים בה, מצווה שהיא צורת קיום, מצווה שהיא חיים בעצם. כך חיים, אלו חיים בעצם. לא די לקיים מצווה, אפילו נאמר אפילו עד מסירות נפש. צורת קבלת הדברים באופן של תרי"ג מחייבת שהדבר הזה מצטרף לצורת אדם, והוא הרי כדרך שחיבור נשמתו וגופו. אילו חייו, זה מה שנקרא חיים, חיבור נשמתו וגופו. כך הוא חייב להתחבר גם לאותם תרי"ג מצוות. כשהוא מתחבר להם, אז כך הוא חי. זה נקרא צורת קבלת המצוות באופן של תרי"ג. על זה בא חבקוק ועמידם על אחת, וכאן הוא גילה וצדיק באמונתו יחיה. זאת אומרת, כשהוא יחיה באמונתו, אז מכאן הוא מחזיק באותה צורה שנקראת כל התרי"ג מצוות כולה. בזה באמונה מונח כאן בקיום המצווה הזאת, באותה מצוות אמונה. זה לא משנה אם האמונה נמנית במניין המצוות או לא נמנית, משום שכל האחד עשר של דוד והשישה של ישעיהו גם הם לא נמנים במניין המצוות. וצדיק באמונתו יחיה, זה לא מוכיח אם זה נמנה או לא נמנה במניין המצוות. זה לא חייב להיות אחד מהתרי"ג. מה שזה כן צריך להיות, זה צריך להיות דבר שמצטרף לעצם החיים. הצירוף לעצם החיים, חייב בעצמו. צריכים להיות מלכתחילה במעמד הר סיני, אז כל התרי"ג כולם התלבשו עלינו, על מקבלי התורה, באופן שבם חיינו. בם חיינו בצורת תרי"ג. כשבא חבקוק ועמידם על אחת וצדיק באמונתו יחיה, אז צורת החיים, החיות, אותה חיות, אותם החיים באמונתו, באותה אמונה, החיים באותה אמונה, הם אלו שעל ידם אנחנו, על ידי החיים באמונתו, אנחנו חיים בתרי"ג מצוות האלה. כך מתלבשים עלינו כל מצוות המדבר. כך כל המצוות כולם מצטרפים לעצם צורת חיים. שוב, זה הנדרש מאיתנו, זה מה שמבוקש מאיתנו בדבר המיוחד הזה, בקבלה המיוחדת הזאת שנקראת קבלת תרי"ג מצוות. ואת הדבר הזה אנחנו מקיימים על ידי חיים באמונה, באמונתו יחיה. כשאדם חי באמונתו, אז באותם חיים באמונתו, אז הוא מצרף את כל דבריו יתברך, שכל זה נכנס. אדם שמאמין בקדוש ברוך הוא יודע שדבריו חיים וקיימים ונאמנים ונחמדים לעד ולעולמי עולמי, כמו שאנחנו אומרים את זה בתפילה בבוקר. באמת הוא יציב, דבריו נאמנים. אז אדם כשבאמונתו יחיה, ממילא כל דבריו כולם מצטרפים ל... לעצם חייו. נמצא שהקיום הזה שנקרא, אותו קיום מיוחד שנקרא תרי"ג מצוות נאמרו למשה בסיני, לא מדובר פה שנצטווינו במצוות, אין שום סיבה למנות אותה, אין שום סיבה למנות את המצוות. כל מצווה ומצווה מחייבת משום שהיא מחייבת, איזה סיבה יש למנות את המצוות? הסיבה למנות אותם היא משום שאנחנו מחויבים בהם, חוץ מעובדת היותם מצוות, אז אנחנו מחויבים בהם משום שהם חלק מתרי"ג, ואנחנו מחויבים בתרי"ג מצוות. זאת אומרת, חיוב מיוחד יש בעניין התרי"ג, חיוב מיוחד יש לצרף את כל המצוות האלה לתרי"ג, דהיינו, או כמו שכתוב בגמרא, לצרף את זה ברמ"ח מצוות עשה לצורת אדם, ובשסה ימות החמה לצרף את זה לסדר החיים שלנו. אנחנו צורת אדם שחיה בתוך זמן, בתוך סדר זמן, אז הוא חייב לצרף, לחיות, הוא חי בתוך תרי"ג. כך בצורה כזאת אנחנו חייבים לקיים את המצוות. זאת אומרת, אנחנו מחויבים במצוות בעוד אופן, אנחנו חייבים לקיים אותם כתרי"ג מצוות. על החיוב המיוחד של לקיים אותם כתרי"ג מצוות, על זה באו אותם, כן, אותם אבות העולם, באו והמעיטו, באו ונתנו לנו אפשרויות מצומצמות יותר, צמצמו את זה ל-11-6 עד לבך הווקוק והעמידם על אחת. דהיינו, והעמידם על אחת פירושו שעל ידי אותה אחת, על ידי אותה מצווה אחת יחידה, אז אנחנו מקיימים את התרי"ג כתרי"ג. באמונתו יחיה, ובאותו אמון, באותה אמונתו שהוא יחיה בה, אז הוא מקיים את כל התרי"ג כתרי"ג. אז בזה, אז כל התורה כולה וכל דבריו וציווייו של הקדוש ברוך הוא מצטרפים לעצם חייו, הוא חי בזה, הדבר הזה מצטרף לחייו, הוא מתלבש עליו, כן, כדרך שחייו עצמם הם חיבור נשמתו וגופו ותרי"ג, תרי"ג חלקי גופו. כך באמונתו יחיה, כך זה מצטרף, כך הוא מצטרף צירוף של חיים לתורה. זאת אמונה מיוחדת, זאת אמונה ש... אי אפשר לצאת ידי חובת אמונה כזאת אי אפשר לזלזל באמונה אחרת, כן, לקרוא לזה, אבל בכל אופן כלפי האמונה הזאת כל אמונה אחרת נידונת כאמונה באלמה. זאת לא אמונה שהיא חיים. חז"ל, זה כתוב בחז"ל בכמה מקומות, ספר הזוהר זה מורחב בהרבה ויותר, כבר הזכרנו את זה פה כמה פעמים, חבקוק הוא עצמו היה בן השונמית שמת וחי מחדש, ומכיוון שהובטח, כך כתוב כאן בספר הזוהר בפרשות האלה, חבקוק עצמו היה, הנביא חבקוק היה בן השונמית שהובטח לאמו, לאותה אישה, לאותה שונמית, הובטח לה כעת חיה ואת חובקת בן, חובקת בן. ומכיוון שהוא נחבק פעמיים, מת וחי מחדש, זאת אומרת, מתקיים בו את חובקת בן פעם ועוד פעם. לכן שמו, מכאן שמו חבקוק, על שם שני, כך אומרים חז"ל, שמו חבקוק על שם שני החיבוקים. פעמיים נתקיים בו את חובקת, הוא היה פעמיים, נולד פעמיים, נברא פעמיים. פעמיים חפקו אותו, פעמיים נתקיים בו עד חובק את בן, הוא ניתן לה כבן פעמיים, שאי בני. אחרי שאלישה החיה אותו מחדש, אז אמר לה עוד פעם שאי בני, ותישא את בנה ותצא, כמו שכתוב. שוב ציור של עד חובק את בן. כיוון שהדבר הזה הוא בעצם שמו, זה נמצא בשמו של חבקוק, שמו בעצמו אומר את הדבר הזה, פירוש הדבר שהוא בחייו שלו מראה, כן, חייו שלו הם, זאת צורת חיים כזאת שהיא עוברת, שהמוות לא יכול לה. זאת צורת חיים כזאת שהמוות לא, המוות לא ממית. הוא חי כך שמוות לא יכול. חייו שלו הם חיים כאלה שהם מתגברים מעבר למוות. כיוון שכתוב במשנה, זאת הרי משנה ארוכה, משנה ידועה ופורסמת, כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא, שנאמר כמו שכתוב בפסוק, ועמך כולם צדיקים ועולם ירשו ארץ, נצר מטעי מעשה ידיי להתפאר. והמשנה ממשיכה, ואלו שאין להם חלק לעולם הבא, הראשון זה האומר אין תחיית המתים מן התורה. מי שלא מאמין בתחיית המתים, מי שאיננו מאמין בתחיית המתים, האומר אין תחיית המתים מן התורה, הוא לא יזכה לזה, אין לו חלק לעולם הבא. אומרת על זה הגמרא, תנא, וכל כך למה, שואלת הגמרא, למה צריך לאבד את כל, זאת הרי מעלת עם ישראל, ועמך כולם צדיקים לעולם ירשו ארץ, ואותה ארץ ניתנה לנו בנחלה. מדובר פה על הארץ העליונה שהיא ניתנה בנחלה לישראל עמו. למה? למה הוא מפסיד את זה? למה הוא מאבד את חלקו? וכל כך למה, שואלת הגמרא, אומרת הגמרא תנא, הוא כפר בתחיית המתים, לפיכך לא יהיה לו חלק בתחיית המתים, שכל מידותיו של הקדוש ברוך הוא מידה כנגד מידה. והגמרא מביאה ראיה, כלומר מידותיו של הקדוש ברוך הוא הם כאלו שהם חלוק, מידה כנגד מידה. מי שכופר בתחיית המתים לא יהיה לו חלק בתחיית המתים. פירוש הדבר, אנחנו לומדים מכאן, וזה דבר שאנחנו חייבים הרבה הרבה לחזור עליו, כמו שכבר אמרנו, הקדמנו, אין לנו זמן יותר, אין זמן יותר מהיום, שזהו ה... אנחנו נשארנו ב... אפילו לפי השגתנו נשארנו ב... אפילו לפי השגתנו נשארנו במינימום. האמת היא שגם לפי השגתנו קשה להבין איך אנחנו עדיין במינימום, איך אנחנו עדיין לא ירדנו את מה שנקרא הקו של לא תשכח מפי זרעו, איך אנחנו עדיין נמצאים בתוך מעל לקו האדום. אנחנו מובטחים ועומדים כי לא תשכח מפי זרעו, אנחנו מובטחים ועומדים באיזה אופן שהוא, כן, בורא העולם לא ימחוק, לא ימחה שרידי האומה, כמו שלשון הרמב"ם, מכל וכל. באיזה אופן שהוא אנחנו צריכים להיות כלל ישראל, באיזה אופן שהוא צריך, אנחנו צריכים להיות דומים לכלל ישראל, דומים למה שנקרא עם ישראל. כיוון שאנחנו לא רואים את זה, אז אנחנו צריכים לפחות, אין לך בו אלא חידושו, צריכים בוודאי להאמין שפחות מזה באמת לא שלך, אין לך בו אלא חידושו, למטה מזה ודאי שכבר אי אפשר להגיד. זה חידוש מרעיש שגם דור כדורנו עדיין מתקיים בו כי לא תשכח מפי זרעו. זה חידוש מרעיף. אני קשה לי לשער אנשים שעוד אני זכיתי להכיר, קשה לי לשער שהם היו מבינים את זה. כמובן, הם אינם. היום קיימים רק כאלה שכן מבינים את זה. אולי לכן אנחנו נראים כאן. אבל בוודאי שעלינו זה נאמר. עלינו זה בוודאי נאמר. העמידם על אחת וצדיק באמונתו יחיו. בוודאי שאנחנו לא יכולים חלילה להעלות על הדעת שאנחנו יכולים להחזיק ביותר. נמצא אם כן שאנחנו חייבים את כל המאמץ לרכז בזה. כאן אנחנו צריכים לרכז את כל המאמץ. אחרת אנחנו לא, אחרת אנחנו מוציאים את עצמנו ממעמד הר סיני. אנחנו מפקיעים את עצמנו מאותם תרי"ג מצוות שניתנו למשה בסיני. בא חבקוק והעמידם על אחת וצדיק באמונתו יחיו. אם לא נרכז את כל המאמץ להחזיק בזה בכל הכוח, אז חלילה אנחנו באמת פורשים ממעמד הר סיני. הרי ניתנו לנו תרי"ג מצוות, איפה אנחנו? איפה אנחנו מחזיקים בהם? איפה אנחנו מחזיקים בתרי"ג מצוות? איפה? העמידן על אחת וצדיק באמונתו יחיו. זאת אומרת, היום הדבר הזה הוא חובה גמורה עלינו. ופשוט שאנחנו חייבים לרכז בדבר הזה את עיקר הכוח, את עיקר המאמץ. כל אחד בעצמו חייב לרכז כאן את המאמץ העיקרי. עוד ידוע, חזל הרבה, לומדים מהפסוק להגיד בבוקר חסדך ואמונתך ולילות. לומדים חזל, שכל שלא אמר אמת היא יציב שחרית, ואמת ואמונה ערבית לא יצאה אל יחורת. שנאמר להגיד בבוקר חסדך ואמונתך ולילות. הזמן לאמונה זה זמן של לילה, זמן שהדברים לא נהירים, המהלכים לא ברורים, הכל חשוך, הכל סתום, הכל מסתר, אנחנו לא רואים שום דבר, אותותינו לא ראינו, אין עוד נביא ולא איתנו יודע עד מה, אין איתנו יודע עד מה, אין לנו שום תפיסה, שום, אנחנו לא יודעים בכלל, הכל נעלם מאיתנו, הכל סתום וחתום, הכל אפל, הכל חושך יחסר. אנחנו באמת נמצאים במצב נורא רעי. באמת במצב נורא רעי. מצב מרוחק מאוד. מרוחק מאוד, מושפל מאוד. לא עם שום... בעינינו שלנו, אנחנו לא רואים שום קרן אור, שום... החושך מחסר. אז בוודאי ואמונתך בלילות, ואמונתך בלילות זאת המצווה, זאת החובה הגדולה עליה. כאן אנחנו חייבים לרכז את כל המאמץ, כאן, כאן. בא חבקוק ועמידה על הכף וצדיק באמונתו יחיו. אותו חבקוק, נחזור, אותו חבקוק שחי, חי ונסע את חייו דרך מוות. מת. המוות לא, המוות לא המית אותו. הוא
לא סתם את מעיין חיה, הוא חי למרות שהוא עבר מר, הוא נשאר חם, חזר לחיות. זאת אומרת שהוא נסע בתוכו, בחייו שלו, של חבקוב, הוא נסע בתוכו חיים שהם מעבר למעלה. זה הרי הפירוש, זה הרי הפירוש. חיים שהם דוקעים, הם עוברים דרך המעלה. מי שנושא בתוכו חיים כאלה, החיים האלה הם אפשריים רק כמו שכתוב. זה כמו שכתוב במשנה. מי שאין לו את אותה אמונה, אותה אמונה שכתובה במשנה, האומר אין תחיית אמיתי מן התורה, פירוש נפלא מפרש רבינו בעל הקצות החול בהקדמה לספר שב שמעת את זה. אז הוא מפרש בפירוש מה שכתוב במשנה, אומר אין תחיית המתים מן התורה, הוא אומר אדם יכול להסכים שיש תחיית המתים, אבל תחיית המתים לא באה מן התורה. והדבר הרי מפורש ב הגמרא, הרי מבארת את זה באריכות בסוף מסכת כתובות. כתוב בגמרא באריכות שכל המשתמש באור תורה, אור תורה מחייהו, ומי שאין לו שום קשר לתורה לא יקום בתחיית המתים. היינו, האומר אין תחיית המתים מן התורה, הפירוש שתחיית המתים אולי תבוא, אבל הוא מאמין בתחיית המתים שתבוא מאיזשהו מקום, מאיזה מקור אחר. תחיית המתים חייבים להאמין שהיא מן התורה. האומר אין תחיית המתים מן התורה, זאת לא האמונה האמיתית בתחיית המתים. למדנו אם כן שהאפשרות האחת והיחידה לצורת חיים כזאת שנקראת חיים למרות מוות, אף על פי המוות לא סותם את מעיין החיים הזה, זה חייב להיות באמונה. מי שמאמין, מי שאומר יש תחיית המתים מן התורה, הוא מאמין והוא יקום בתחיית המתים. מי שלא עושה כך לא יקום בתחיית המתים. מי שהביא בכלל ישראל, הביא בתוך כלל ישראל האדם שהוא בתורה שבכתב נמצא, אדם שהיה נביא ועבר את הדבר הזה בעצמו, הוא עבר תחיית המתים בעצמו, זה חבקוק. הוא האדם הזה שעבר את תחילת המתים בעצמו, הוא זה שמלמד אותנו בחבקוק ומידן הלך וצדיק באמונתו. אומר על הפסוק אז ישיר מאוד מפורסם, אלו דברי חזן, זה גמרה מפורשת, זאת גמרא במסכת סנהדרין, אבל המשנה הזאת באמת, האומר אין תחיית המתים מן התורה, אחת הראיות שתחיית המתים מן התורה זה מהפסוק אז ישיר משה ובני ישראל. כך כתוב, אז ישיר משה ובני ישראל, שר לא נאמר אלא ישיר, מכאן לתחיית המתים מן התורה. שר לא נאמר אלא ישיר, אז ישיר משה ובני ישראל. מדובר פה על שיר שקרה בקריאת ים סוף, אבל השיר הזה צריך להיות הוא יושר כשתבוא תחיית המתים. זאת אומרת האמת של אותו שיר צריכה להיות מושרת, השיר הזה צריך להיות ישירו אותו ישיר כשתבוא תחיית המתים במהרה בימינו, אז יאמר השיר הזה שוב בשלימות, אז ישיר משה ובני ישראל, שר לא נאמר אלא ישיר מכאן לתחיית המתים מן התורה. כך כתוב
מלמדים אותנו כאן שאותו שיר שנאמר בקריאת ים סוף זהו בעצם השיר של אותו עומק של חיים שנתגלה בקריאת ים סוף, אותה בקיאה שנלקה הים, תן להם אפשרות חיים במקום ששם בעצם, כן, בעצם שם זה הגבול, משם ואילך אין חיים לצורת אדם. האדם נברא לחיות פה, ושם באותו מקום שנבקע, אז זה מקום שמעיקר אין שם חיים לצורת אדם, באותו מקום. אותה בקיאה שנתנה להם ושם באותו מקום שנבקע, אז זה מקום שמעיקר אין שם חיים לצורת אדם, באותו מקום. אותה בקיאה שנתנה להם שם חיים, הבקיאה הזאת אומרת, השירה הזאת אומרת את העומק, שם למדנו את העומק של באמונתו יחיה ויאמינו בהשם ובמשה עבדו, אז ישיר. לנסות להבין, הדברים ברורים, מי שמת באמת לא יחיה, יחיה רק מי שבמיתתו קרוי חי. וזה הסוד של תחיית המתים. סוד תחיית המתים זה הגילוי העמוק שיש עוד פנים של חיים. גם שם יש פנים של חיים. גם באותה מיטה עצמה, שהתגלו פני החיים של אותה מיטה, תתגלה החיות הזאת היא תתגלה. אז יחיו המתים כמובן, זה דבר ברור. מי שמת ונגמרו חייו הקודמים, אז אפילו אם הוא יחיה, זאת לא תהיה תחיית מתים, זאת תהיה תחייה מחדש. באותה מידה יכול לחיות גם זה, היפלא מהשם דבר, כל דבר יכול לחיות, זה יכול לחיות, כל דומם יכול לחיות. אם יש כאן ניתוק גמור מהקודם ואין כאן המשך, אז זאת לא תחיית מתים, זאת יצירה מחדש של יצור אחר. אם יש כאן תחיית מתים, פירושו שהתהליך נמשך. יש כאן עומק של גילוי חיים כזה שנמשך ועובר דרך הכל. גם במוות לא נמשך. העומק הזה, הממד הזה, תפיסת החיים הזו, היא לא קיימת בשום פנים ואופן היום בתפיסה אצלנו רק דרך אמונה. אין לנו בה שום אחיזה בצורת החיים הזאת, אין שום אחיזה, אין וגם לא תיתכן שתהיה. שום אחיזה אין לנו בדבר הזה, רק אמונה. אמונה וזה בלבד. כל מה שנתפס, אז הוא כולו נתפס על פני השטח, ובכל המערכת הנתפסת, בכל המערכת שאנחנו חיים אותה במודע, כל המערכת הזאת חוץ מהאמונה העמוקה, כל המערכת הזאת כולה היא כולה בכיוון אחד הולך, בכיוון מיטת חיים ולא בכיוון תחיית מתים. אין תחיית מתים, כמו שכתוב בגמרא, הגמרא הרי אומר החיים מתים, החיים הרי הופכים ומתים, אז המתים יחיו. תחי אי מיתה, תמיתה חי, הגמרא אומרת. כך אומרת הגמרא, אמר אותו צדוקי, אותו מין, אמר את זה לגביע במציס.
איך אתה יכול לעלות על הדעת קריאת מתים? הרי כל התהליך הוא אפוא. זה מה שהתחדש בקריאת ים סוף. זאת האמונה שהתחדשה בקריאת ים סוף. תוסיף רק, כיוון שהאמונה הזאת נתגלתה על ידי ויראו העם את השם ויאמינו בהשם, כך כתוב, ויראו העם את השם ויאמינו בהשם, זאת אומרת האמונה הזאת שהיא ויאמינו בהשם ובמשה עבדו אז ישיר, כאן אותה אמונה שהיא זאת שהביאה לגילוי תחיית המתים מן התורה, אז ישיר לגילוי אותו שיר שיושר בתחיית המתים. האמונה הזאת נתגלתה מכוח ויראו העם את השם. ויראו העם את השם פירושו, כאן מדובר על יראו מהשם כל הארץ, ממנו יגורו כל יושבי תבל, כי הוא אמר ויהי, הוא ציווה ויעמוד. אותה תפיסה שאומרת, כן, אותה תפיסה שאומרת ולמדת אותה, לנסות להבין רבותם, אותה תפיסה שמלמדת אותנו, אומרת לנו, האותי לא תיראו נאום השם. יראו מהשם כל הארץ, זה בתור ציווי. ממנו יגורו כל יושבי תבל. כי הוא אמר ויהי, הוא ציווה ויעמוד. הכל קיים ברצונו. הכל קיים ברצונו. הוא אמר ויהי, הוא ציווה ויעמוד. אין לשום דבר בעולם שום קיום אחר, אך ורק רצונו. יראה כזאת, זאת היראה של האמונה האמיתית. הוא זה שנותן חיים, הוא זה שמשפיע, הוא זה שחיים ברצונו בלבד. וכשאנחנו חיים ברצונו, כשאנחנו חיים ברצונו, אז רצונו זה דבר שלא מתבטל לו. זה ממילא מחייב תחיית המתים. רצונו שלו זה דבר שלא בטל. אין ביטול לדבר הזה, לאותה תפיסת עומק שנקראת באמת חיים. אין לזה ביטול, אין, וגם לא שייך שיהיה לזה ביטול. צדיק באמונתו יחיה. כתוב כבר בחז"ל, ספר הזוהר, על חבקוק זה דרך אגב בגימטריה יראה. זה גם כתוב בחז"ל, חז"ל אומרים ודברי חבקוק זה השם שמעתי שמעך יראתי, זאת נבואת חבקוק. ושמו עצמו זה יראה. היראה האמיתית, אותה יראה אמיתית, זאת תפיסת קיום נכונה. אותה תפיסת קיום אמיתית נכונה שתופסת את הקיום עצמו כתלוי ברצונו, זאת היראה האמיתית וזאת האמונה האמיתית. זה נקרא באמונתו יחיה. האמונה הזאת היא הקיום עצמו. מדובר פה באמונה שהיא מימד אחר של תפיסת קיום. זה הדבר שנתגלה וזה הדבר שנתברר בקריאת ים סוף. רש"י, שוב, על אותו פסוק, אז ישיר. זה כנראה מאותו קושי, כמו שרש בעצמו אומר, אותו קושי. המילה ישיר כאן היא לא, לא נראה את המילה המתאימה. אומר רשי עוד, עלה בליבו שישיר וכן עשה. עלה בליבו, אז ישיר. עלה בליבו שישיר וכן עשה. ודאי שכל בר דעת שעושה מעשה זה מעשה מתוכנן מכל. כל בר דעת, אז המעשה שהוא עושה, המעשה שהוא מבצע, מתוכנן מרות. וכל פעולה שעושה אותה ברדן, אם עושה אותה שוטה, אז לא עלה בליבו מקודם שום דבר, והוא עושה מעשה, כלום. עושה מעשה בלי דעת, בלי מחשבה תחילה. אבל כל ברדן שעושה את הדבר הקטן ביותר, יהיה מה שיהיה, אז הוא עושה את זה במחשבה תחילה. מה המעליותה, מה המיוחד ועלה בליבו שישיר וכן עשה? עלה בליבו שישיר וכן עשה. יעלה על הדעת. מה מיוחד בזה? מה זה עלה בליבו שישיר וכן עשה? עלה בליבם. צריך למאוד, הדבר מאוד מפליא, מאוד תמוה, מאוד לא מובן. התורה מספרת, בפירוש הרי אומרת התורה, שאת השירה הזאת אמרו משה ובני ישראל כאחד. אמרו את זה יחד. בני ישראל מעצמם הוציאו שירה שהיא דברי תורה. את השירה הזאת, את הדיבורים האלה, את הדברי שירה האלה, אמרו ישראל בעצמם. שרתה עליהם רוח הקודש ואמרו שירה. אומרים חז"ל, הרי זה דבר משהו, אלו הרי דברי תורה, זה הרי גם בתורה נכתב כשירה, ואת השירה כשירה אמרו את זה הרי בני ישראל מעצמה, וגם בתורה זה כתוב כשירה. בני ישראל בעצמם, הדעת לא תופסת, שבעה ימים ביחד עם מקצת היום ככולו, שבעה ימים בקושי, שבעה ימים שבעה ימים הלכתיים, לא שבעה ימים שלמים, אחרי שהם היו בממתת שערי תומה, שבעה ימים פחות, אחרי שהם היו בממתת שערי תומה וחיפזון, כי גורשו ממצרים ולא יכלו להתמאמר וגם צידה לא עשו להם, אחרי שהם היו באופן שאם לא היו נגעלים מיד לא היו יכולים כבר יותר להיגען, שבעה ימים בקושי אחרי מצב כזה, הם בעצמם פותחים את פיהם ואומרים שירה בעצמם, בעצמם אומרים דברי תורה. את זה באמת הדעת לא תופס, הדעת לא יכולה להשיג דברים נניח כשכבר עברו 49 יום או 50 יום או 51 יום וכל חז כדי איתלה, אז הם קיבלו תורה מן השמה, עוד אפשר, גם זה לא רובה, יוצאים ממצרים בירה עמיקתה ממנטט מינוס עד ל-50 פלוס ועושים את זה בימים לא שהדעת לא מקבלת, הדעת לא יכולה להתפוס דבר, אבל נניח לזה, אבל כאן הרי הם בעצמם היו, הם לא היו מקבלי תורה, הם היו עושי תורה, הם הרי בעצמם אמרו את השירה הזאת, זאת השירה הזאת הייתה הנבואה שלהם, משה ובני ישראל יחד אמרו את השירה, יחד כולם הודו והמליכו ואמרו יחד, וזה בסך הכל, בסך הכל, אם מדברים בימות, אז זה שישה ימים, שישה ימים אחרי יציאת מצרים, אחרי בעצם היום, אחרי בעצם יום תתווה שהם יצאו ממצרים. אז באותו בוקר, אז ישיר משה ומשה, בשביל איש על פסח בלעת בוקר, פחות משישה יממות מאז שיצאו ממצרים. איך הדבר הזה נתפס? את זה אנחנו חייבים לזכור, לשנן. הדבר הזה נוגע לנו בנפשנו, זה נוגע לנו, אנחנו בני ישראל, עלינו הכל מדבר. התורה ניתנה לנו והתורה אודותינו מדברת. כל המדובר, כל הנושא הזה כולו, לא בשמיים היא ולא מעבר לים היא, כי קרוב אלינו הדבר מאוד, הדבר הוא אלינו זה מדבר. זו תורת חיים שלנו. אנחנו חייבים לזכור את הדבר הזה תמיד, בכל עת, בכל שעה. אילו הדברים היו מתנהלים לפי מערכי הדעת שלנו, אז ודאי שלא היה קורה שום דבר, אף פעם לא היה קורה שום דבר. מערכי הדעת שלנו הם קטנים, הם מצומצמים, הם קרובים מאוד מאוד להיות אפס. אבל על גבינו שלנו, וצריכים לזכור את זה, על גבינו שלנו, על גבי הדעת המועטת שלנו, על גבינו אנחנו הפחותים, אנחנו הנמוכים, אנחנו שברי שברי שברים של בני אדם. על גבינו שלנו אנחנו צריכים לשאת גדולות כאלה, נפלאות כאלה, מיני מה שמובטח לנו, מה שמובטח לנו. הנשימה נעצרת, הראש מסתחרר רק לחשוב. אם הדבר חלילה יחול עלינו, אז אנחנו זה נראה לנו שאנחנו נתאפס. המזל הגדול שלנו הוא שאנחנו לא מבינים שום דבר. זה באמת מזל גדול. אבל אם לא היינו מבינים והיינו יודעים במה מדובר, מה מובטח לנו, מה מצפה לנו, ומה שמצפה לנו מצפה לנו מיד, אנחנו מחכים לזה בכל יום, מחכים לזה בכל יום, בכל רגע מחכים. מה שמובטח הוא מה שמצפה לנו. אז באמת הנשימה נעצרת. האופן היחידי לקלוט את זה, האופן היחידי שהדבר יחול בהם, האופן היחידי שהדבר יצטרף אליהם, יצטרף לחיינו שלנו, יהיה איתנו יחד, יהיה שלנו, האופן האחד והיחידי הוא עד כמה שאנחנו מבטלים את דעתנו ואנחנו חיים באמונה. חיים באמונה פירוש הדבר, הדברים לא מתנהלים על פינו, לא אנחנו הקובעים, דעתנו שלנו היא דעת שניתנה לנו מלמעלה. אנחנו חייבים לבטל את דעתנו כולה לדעתו שלא ידבר. כל דעתנו כולה צריכה להיות נתפסת אצלנו ככלי, כלי בלבד למה שהוא רוצה להשפיע עליו. אם אנחנו נצמצם את כל גדולתם של הדברים רק לפי המערכות הדעת ולפי תפיסות הדעת שלנו, אז כלום לא יקרה. כלום לא יקרה כי כלום לא יכול. אם אנחנו רוצים באיזה אופן שהוא שיחול בנו משהו, שיתקיים בנו כדרך מי שאיננו מאמין, כל מידותיו של הקדוש ברוך הוא מידה כנגד מידה. כל מי שמאמין מקבל, מי שלא מאמין הדבר יגיע אבל אליו זה לא יגיע. מי שלא מאמין לא יזכה בזה. אין דרכי קליטה לדברים שהם מעבר לנו, מעבר לנו, מעבר לדעתנו, מעבר לכוח הקיבולת שלנו. מעבר לזה, אנחנו לא מסוגלים לקבל. אם אנחנו יכולים לקבל את זה, זה אך ורק בכוח אמונה. אך ורק. את העולם הבא עצמו אי אפשר לקבל אלא באמונה. מי שכופר בזה לא יקבל את זה. כי כל מידותיו של הקדוש ברוך הוא מידה כנגד מידה. מי שלא מאמין בזה, הדבר לא יגיע אליו. אמינו בהשם ובמשה עבדו, אז ישיר משה ובני ישראל. אז עלה בליבו שישיר. עלה בליבם, זה כלל ישראל. ישיר משה ובני ישראל. יחד. עלה בליבם לומר שיר. פה מדובר עוד לפני מעמד הר סיני. הרי מפיהם יצאו דברי תורה, אין שום אפשרות אחרת אלא לבאר כמו שביארו לנו רבותינו, וזה כתוב כבר ב... זה כבר כתוב בקדמונים מהם בעל שם ומאותו דור. על כורחנו שבשירה הזאת שכינה הייתה מדברת איתו. איך עושים דבר כזה בשישה ימים? איך עושים דבר? איך ייתכן? איך עוברים בשישה ימים? מצורת אדם כזאת לצורת אדם כזאת ששכינה מדברת מתוך גרום. את זה לתרצים חזר. ויאמינו בהשם ובמשה עבדו, אז ישיר משה ובני ישראל. בזכות האמונה שהאמינו, שרתה עליהם רוח הקודש ואמרו שירה. אך ורק, אך ורק, אין שום אפשרות אחרת. ברגע שאדם מאמין, אז בזה הוא יוצא, עובר את הגבולות של עצמו, והוא מצטרף לממש אינסוף. כי ברגע שהוא מאמין, אז הוא מאמין בבורא העולם. מה שבורא העולם עושה בו, מה שהוא יעשה בו, הוא מבטל את עצמו לרצונו של בורא העולם. ברגע שהוא מבטל את עצמו לרצונו של בורא העולם, אז הוא הופך להיות כלי שאין סוף יכול לחול. בלי גבול, בלי תכלית, הכל יכול לחול. הכל ממש. עלה בליבם שישירו, אותו עלה בליבם שישירו, פירוש שהם הצטרפו. עלה בליבם שישירו, זה הכוונה שהם עלה בליבם להצטרף לאותו מהלך שהוא בהחלט בהחלט הרבה יותר גבוה מדעתנו שלנו, מדעתם עלה בליבם לומר שירה. לומר שירה פירושו לתפוס את נקודת הגובה, נקודת התכלית, נקודת הסוף. שם אומרים שירה. שעלה בליבם לומר שירה, אז בכוח זה הם אמרו שירה. אז ישיר. בכיוון שהוא החליט שהוא ישיר, לכן הוא שם. יחד מאותו פסוק, מאותה מילה, מאותה אות, לומדים את שני הדברים. עלה בליבו שישיר, ומתוך אותו עלה בליבו הוא שם, ומאותו פסוק, תחיית המתים מן התורה. מאותה מילה, מאותה הטיה, ישיר. כאן בחזל יציאת מצרים נחשבת קשה משום שעדיין לא זכו לאותה אמונה שנקראת ויראו ויאמינו אז ישיר, אותה אמונה שהיא תחיית המתים מן התורה. את זה עוד לא היה ביציאת מצרים. כאן זה נתגלה. יציאת מצרים נחשבת קשה משום ש זה עדיין לא הולך מאליו. אחרי האמונה של קריאת ים סוף, אז קריאת ים סוף נחשבת חז"ל דורשים שיציאת מצרים הייתה בציור של לבוא לקחת לו גוי מקרב גוי. כרועה שמושיט ידו, כמו שחזל אומרים, למעי בהימה, ומוציא, שומט את הלד, את העובר שבמאיה. אותה שמיטה שהוא שומט את העובר שבמאיה, זה, והוא מוציא אותו. זה דבר שהוא לא טבעי. זה לא בדרך הטבע. יש כאן לבוא לקחת לו גוי מקרב. את זה דורשים חזל בקושי שיש לו. אחרי קריאת ים סוף, או בקריאת ים סוף עצמו, שם אין לנו אלא דברי בן אמרם, כמו שכתוב רש"י, כמו שחז"ל אומרים, אין לנו אלא דברי בן אמרם. זה נחשב לקל לעומת יציאת מצרים שנחשבת לקושי. יציאת מצרים הייתה בזכות אבות, והיא נחשבת למעשה של, כן, הושטת יד לקחת גוי מקרב בו, למרות שהאמינו, אבל אותה אמונה הייתה אמונה שהדבר הזה יקרה. אבל האמונה הזאת שנתחדשה, אותה אמונה שנקראת באמונתו יחיה, באמונתו יחיה, העמידה על אחת ויאמינו להשם ובמשה עבדו אז ישיר. נו, במצבנו היום הדבר הוא ברור, חייבים להזכיר את שתי הגאולות האלה, משום שבלי שתיהן לא תהיה גאולה. גאולה אחת תבוא בכוח, זה מה שכתוב כאן, כי ימי צאתך מארץ מצרים וזהו התהליך. אחת תבוא בקושי, בכוח, דהיינו ייקחו אותנו בציצית ראשי. בקושי לבוא לקחת לו גוי מקרב גוי. אבל כאן זה לא ייגמר. לא ייקחו אותנו על זה. ייקחו אותנו ויביאו אותנו עד למקום ששם אנחנו נצטרך ללכת לבן. נצטרך ללכת לבן. יובילו אותנו למקומות הפוכים וישובו ויחנו לפני פי החירות. חזר, רש"י, כידוע. אתה מחזיר אותנו חזרה אל המצרים. לאן אתה מחזיר אותנו? לאן אתה מוליך אותנו? חזרה אל המצרים. התשובה הייתה, אין לנו אלא דברי בן אמרם. אין לנו אלא דברי בן אמרם. אחר כך בקריאת ים סוף, דבר עוד בני ישראל וייסעו, כתוב שנכנסו בים סוף עד חותמיהם. עד חותמיהם, ולא עד בכלל. עד חותמיהם פירושו עד לאפשרות האחרונה לנשום. עד החותם. כל אשר נשמת רוח חיים באפיו מכל אשר בחרבה. זה נקרא להיות ביבשה ולא להיות בים. ברגע שנכנסים לים, אחרי החותם, זה פירוש מה. זאת אומרת, הם באו עד חוט השערה לפני המוות. עד לשם הלכנו בכוח אמונה. עד לשם בכוח אמונה לבד. אז כשהגענו עד שם, נבקע היה. אנחנו חייבים לזכור ולדעת. זאת הסוגיה שאנחנו עסוקים בה. הסוגיה רצינית מאוד. כל הסוגיה של גאולה היא סוגיה רצינית מאוד. זה לא עסק לליצים. זאת סוגיה מאוד מאוד רצינית. אין אפשרות אחרת להיגאל אלא בזכות אמונה. האפשרות היא אחת ויחידה. רק בזכות אמונה. אם נגיע לזה בעצמנו, נחסוך לעצמנו המון, המון. הדברים ברורים. אם נגיע לזה, אנחנו כבר אחרי יציאת מצרים, אנחנו כבר אחרי קריאת ים סוף, ואנחנו חייבים להזכיר את זה בכל יום. יציאת מצרים וקריאת ים סוף, אנחנו חייבים להזכיר את זה בכל יום. התפילה שאנחנו מתפללים צריכה לבוא מכוח שניהם גם יחד, יציאת מצרים וקריאת ים סוף. זה מצבנו, זה מצבנו, לכאן יביאו אותנו, יביאו אותנו עד למצב שאנחנו נהיה חייבים, חייבים להאמין. ילמדו אותנו אמונה, כך ניגאל, אין שום דרך אחרת, שום דרך אחרת, רק באמונה כזאת, כדרך אותה אמונה שהאמנו ויאמינו בהשם ובמשה עבדו, אז ישיר משה ובני, רק כדרך אותה אמונה, באופן כזה אנחנו נגיד. המשך דברי חז"ל, שכר האמונה שהאמינו שרתה עליהם רוח הקודש ואמרו שירה, וכן אתה מוצא שאין ישראל נגאלים אלא בשכר האמונה. כל מה שקורה לנו, כל דבר שהוא עובר את עובר את הגבולות של המערכות של העולם הזה, כל מה שהוא מעבר למה שאנחנו מסוגלים לקלוט בדעתנו שלנו פה בעולם, כל דבר כזה אנחנו לא נקבל אותו, לא נשיג אותו, לא נוכל להחזיק בו אלא באמונה, אלא באמונה, רק זה, זה בלבד. שוב, אין פירושה, אין פירושה שאנחנו מאמינים שיבוא משיח, מאמינים שיבוא משיח, לא באמונה כזאת עסקינה. המדובר, כן, להיגאל פירושו אמונה של באמונתו יחיה, של ויאמינו בהשם ובמשה עבדו אז ישיר משה. לאמונה כזאת מביאים אותה, לכאן מובילים אותה. אי אפשר לשחק כאן, אי אפשר לשחק כאן, זה לא מקום למשחק. מי שמאמין הולך אחרי, אין לנו אלא דברי בן אמרם, אין לנו אלא דברי בן אמרם, לא יותר, לא יותר גם לא פחות, אלא דברי בן אמרם כמו שהם. מי שמאמין, מי שלא מאמין חי בכל מיני חישובים, בכל מיני מערכות דעת, מחשב כך, מחשב כך, לכאן כדאי יותר, לכאן כדאי פחות. עדיף כשמשיח יבוא שהוא ימצא אותי בסיטואציה כזאת, או עדיף כך, או עדיף כך, כל מיני דברי הבל, דברי הבל, פחות אפילו מדברי ליצנות. כל דברי ההבלים האלה שהסתובבים נאמר בעדינות, כן, באשפטות סביב העניין הזה, אז עדיף להתעלם מהם. אנחנו מצווים במשהו, נצטווינו, אופן אחד יש שבו על ידו ודרכו נגאלים, אופן אחד ויחידי, אחד ויחידי, אין אופן אחר. לא נגאלו ישראל ואין ישראל נגאלים אלא בזכות האמונה, רק בזה, רק בזה, זאת האפשרות היחידה. מי שאין לו את האמונה הזאת לא יזכה בזה. כל מידותיו של הקדוש ברוך הוא מידה כנגד מידה, כל מידותיו של הקדוש ברוך הוא, כל מידותיו זה הכוונה, כל השפעותיו כולם, אז הם מידה כנגד מידה. ומפורש בגמרא מידה כנגד מידה הפירושו, מי שמאמין בהם זוכה בהם. כל ההשפעות כולה, מי שמאמין בהם זוכה בהם. פה מדובר באמונה שהיא אמונת חיים, באמת באמונת אויב. כשאדם חי באמונה כזו, אז כמובן שהוא נהיה כלי לכל רצונו, כל חיי, אם אני תופס את כל חיי, את כל קיומי וכל מציאותי, אך ורק משום שכך גזרה חוכמתו, כך היה, כך עלה ברצונו איתו. אני לא קיים משום שאני קיים, אני לא תופס את עצמי כמציאות לפי מערכות הדעת שלי. אני קיים משום שקיבלתי את חיי. אז מה גבול למה שאני יכול לקבל? מה שיתנו לי, את זה אני מקבל. אני פתוח לכל מה שאני יכול לקבל. אין לי שום צורת חיים אחר. אין לי קיום אחר. הקיום שלי הוא דבר שהושפע עליי מלמעלה. אני קיים ברצונו. וכל עצמי אינני אלא גילוי רצונו איתו. כל מי שכך חי, ממילא דרכו יתגלה רצונו איתו. יציאת מצרים זהו, כאן התחיל, כאן יציאת מצרים נתפסת כתחילת התהליך, זהו הדבר המעכב. אחרי יציאת מצרים, מכאן אנחנו יכולים יותר בקל להיכנס לאמונה. זאת אומרת, מי שיש בידו הזכרת יציאת מצרים, לא מחזירים אותו גם אם הוא לא הזכיר את קריאת ים סוף ומכת בכורות. משום שהעיקר, את העיקר הוא הזכיר. אבל התהליך לא נגמר ביציאת מצרים עצמה, שהיא הייתה קשה. היא הייתה קשה. היא הייתה קשה משום שהיא עדיין לא הצטרפה לאמונת חיים. היא עדיין לא הייתה. היא עדיין הייתה כנגד. לבוא לקחת לו גוי מקרב גוי. הגאולה נגמרה כשאמרו שירה על הים, על הים, אני בים סוף. בקריאת ים סוף שם נגמרה, שהיא כמו שכתוב בלשון חז"ל בירושלמי בסוף פסחים, שהיא גמר גאולה. זה היה בקריאת ים סוף, שם היה גמר הגאולה. אותו גמר גאולה עניינו ולקחתי אתכם לי לעם. לקחתי אתכם לי לעם, זה הכוונה להוציא אותנו מכל המהלכים האחרים ולשים אותנו בתוך מערכת מציאות אחר, בתוך מערכת מציאות שעד שלא נקרא הים, אז הדבר הזה היה בלתי אפשרי לקיום צורת אדם. קריאת ים סוף פתחה לנו צורת קיום אחר. צורת קיום אחר. רק באופן כזה אנחנו יכולים לקיים העמידן על אחת, העמידן על אחת, את כל התרייג מצוות כולה, כל התרייג מצוות כולה. בא חבקוק, העמידן על אחת, וצדיק באמונתו יחיד.